אנחנו בעזרת השם נלמד היום פרק ה' בספר התהילים. פרק ה', הפסוק הראשון, הוא הפתיח של הפרק, הוא הכותרת של הפרק, למנצח אל הנחילות, מזמור לדוד. כבר דיברנו בהזדמנות קודמת, של המנצח זה הפנייה למי שמנצח על השירה של הלווים על הדוכן. גם על מזמור לדוד דיברנו כבר, שקודם כל דוד זימר ואז הוא קיבל את הנבואה. פה המילה החדשה שמתווספת לנו זה מה זה אל הנחילות. אל הנחילות יש לנו את הפירוש על פי פשט, יש לנו גם על פי מדרש וחסידות. על פי פשט מה זה נחילות? רש"י מביא שני פירושים על המילה נחילות. פירוש הוא אחד, הוא אומר שנחילות זה שם של כלי זמר, אחד מכלי הזמר שהלוויים היו משתמשים בהם, קראו לזה נחילות. וזה הפניה, כן, נכון. זה הפניה למנצח אל הנחילות, שזה על הכלי הזה הוא יזמר. פירוש אחר מביא רש"י, משהו אחר לגמרי. שפה דוד המלך, כפי שנראה בהמשך, מדבר על האנשים שהם לא הגונים, רשעים וכו'. אז יש כאלה שהם באים בגייס, בקבוצה, לוחמים בגייס. אז הוא אומר, נחילות זה כמו נחיל של דבורים. אז זה רק תיאור בא לתאר את האויבים שבאים בנחיל. מאוד מעניין עכשיו אבן עזרא, כאילו מחבר את שני הפירושים יחד. הוא אומר שכאן מדובר אמנם על כלי זמר שנקרא נחילות. איזה צליל יוצא מהכלי זמר שנקרא נחילות, דומה לנחיל של דבורים שמזמזמים, זה הקול של הכלי זמר שנקרא נחילות, כך אומר אבן עזרא. נוסיף איזה מילה אחת מהמדרש תהילים, שהוא אומר בכלל כיוון אחר, הוא אומר שנחילות מלשון נחלות, שדוד המלך אומר כאן למנצח, הוא אומר, הוא הולך לזמר, על זה שהוא מקבל את הנחלות, נחלה בעולם הבא ונחלה בעולם הזה. וזה, כך אומר המדרש תהילים, וזה עצמו הרבי מוסיף אחד השיחות, מה ההבנה בדברים? מה דוד המלך שר כל כך? עולם הבא יש לכל יהודי, כל ישראל יש לנו חלק לעולם הבא. עולם הזה בטח לא תפס מקום בכלל אצל דוד המלך לעשות מזה למנצח. אז מה בדיוק על המנצח? על המנצח, על הנחילות שאצלו התחברו הרוחניות והגשמיות ביחד. שהעולם הבא והעולם הזה אצלו הפכו להיות כדבר אחד, זה לא שתי עולמות שיש כאן גשמיות, זה משהו יחידה בפני עצמה, והרוחניות תבוא בנפרד. הוא עשה למנצח שאצלו הכל היה כיחידה אחת. זה הפתיח של הפרק. הפרק עצמו, ההמשך שלו מחולק לשלושה חלקים. שלושת הפסוקים הבאים, בהם דוד המלך אומר כדברי פתיחה כלליים, מקבל על עצמו את הקדוש ברוך הוא כמלך, כפי שנראה, והוא מבקש בקשה כללית שהתפילה שלו תתקבל. אחר כך יש לנו עוד ארבעה פסוקים הבאים, שזה עדיין הקדמה לבקשה שלו, שהוא משבח את הקדוש ברוך הוא על כך, שהוא מרחק את הרשעים ומקרב את היראים. אחר כך יש לנו בהמשך את ארבעה פסוקים האחרונים, או החמישה פסוקים האחרונים, ששם מפורט מה בפועל מבקש דוד המלך, מה הבקשה שלו. אז אנחנו נראה קודם כל את שלושת הפסוקים הראשונים, שזה קבלה כללית, שהוא מקבל עליו את הקדוש ברוך הוא כמלך, ומבקש את בקשת התפילה שלו שתתקבל. פסוק ב' אומר, אמרי האזינה אדוני, בינה הגיגי. היינו דוד המלך אומר, שיש לי כוח לדבר ולהתפלל בפי, אז האזינה. אז אני מבקש לך שתאזין את האמריי, מה שאני אומר בפה. כשאני לא מסוגל לומר בפה, זה נשאר במחשבות, הגיגי, כמו שכבר היה לנו לפני זה בתהילים, יהגה, תורתו יהגה, והיה לנו על הרשעים יהגו ריק, ההיגיון יהגה, זה אותו שורש מלשון מחשבות, ואפילו גם דיבורים. אז הוא אומר, השם, בינה הגיגית, תבין גם מה מונח אצלי בפנימיות המחשבות שלי ותתייחס אליהם. ואז בא פסוק ג', הקשיבה לכל שבעי מלכי ואלוהי כי אליך אתפלל. כאן הוא מבקש בפשטות, תקשיב לכל שבעי, שבעי זה בעצם המשמעות שלה, זה הצעקה שלי, תקשיב לצעקה שלי, אתה הרי מלכי, אתה אלוקי, תקשיב לי, כי אליך אתפלל. פשטה פשוט כי אליך התפלל, כי אני מתפלל רק אליך, אסור ליהודי להתפלל לאף אחד אחר, התפילות צריכים תמיד להיות מופנות אך ורק לקדוש ברוך הוא, וזה הוא שהוא מדגיש, אליך התפלל, אתה המלך שלי ורק אל המלך אני פונה. יש כאן אמרה חסידית שאומרת שזה שאני מבקש ממך בקשות זה אליך, זה בשבילך, כי אני רוצה לגלות אותך בעולם. כביכול נאמר, אתה בעצמך תרוויח מזה, זה הביזנס האלוקי ירוויח שיהיה יותר גילוי אלוקות בעולם, אז זה אליך, זה כאילו למענך התפלל. פסוק הבא, פסוק ד', אדוני בוקר תשמע קולי, בוקר אערוך לך ואצפה. עדיין בפשט, דוד המלך אומר, אני מתפלל בבוקר. למה בבוקר? רש"י למשל מסביר שבבוקר כתוב שאז הקדוש ברוך הוא שופט ודן את הרשעים, אז הוא מתפלל בבוקר שבאותו זמן שישמע את קולו לבטל את הרשעים כפי שהוא יפרט בהמשך. או למשל במצודות כתוב שדוד המלך אומר, ריבונו של עולם, בבוקר דבר ראשון מה שאני עושה זה אני מתפלל. לא מתעסק בשום דבר אחר, לא נכנס, לא ניגש לשום ענייני הרשות לפני התפילה. דבר ראשון בבוקר אני מתפלל, ולכן בזכות זה נשמע קולי. גם פה יש פירוש פנימי שמסביר, שפה מוזכר פסוק פעמיים בוקר. בוקר תשמע קולי, בוקר ארוך לך ואצפה. המבואר שכאן מרומז שדוד המלך אומר, אני בא בכוחו ובהנהגתו של אברהם אבינו, ובכוחו ובדרכו של יוסף הצדיק. מה קשור כאן אברהם אבינו ויוסף הצדיק? בשניהם מוזכר את המושג בוקר בתורה. אצל אברהם אבינו יש את הביטוי שכתוב וישכם אברהם בבוקר. גם אצל יוסף הצדיק כתוב את הביטוי הבוקר אור ואנשים שולחו. אז יש לנו את המושג בוקר גם אצל אברהם וגם אצל יוסף. על זה הוא בא ואומר, אני מתפלל עליך גם בזכות הבוקר של אברהם, שזה החסד של אברהם, וגם בזכות יוסף, יוסף כידוע מידתו הייתה מידת היסוד, והמעלה במידת היסוד שעניינה להמשיך את העניינים עד למטה, יסוד ממשיך למלכות. עד למטה זה כמו שאמרנו קודם, שדוד המלך מחבר את העליונים והתחתונים גם יחד. פסוק A, כי לא אל חפץ רשע אתה, לא יגורך רע. פשט הפשוט מאוד מובן, אתה הקדוש ברוך הוא לא רוצה, לא מחבב, לא מקרב עניינים שהם הפך הטוב, ובמילא זה הקדמה על כך שהוא מבקש, הקדוש ברוך הוא יבטל את הרשע, את הרשעים, את אלה המתגברים עליו. מה הפירוש לא יגורך רע? פשט הפשוט, זה כמו משל, הרע לא גר איתך. זה משל שאומר, אתה שונא את הרע, אתה לא רוצה את הרע, הוא לא איתך ביחד. חסידות מודגש, שהביטוי לא יגורך רע, מופיע עשרות פעמים בהרבה מאוד מאמרים, שהביטוי לא יגורך רע מתייחס לעולם האצילות. כתוב שבארבעת העולמות, עולם האצילות הוא כולו טוב, אין שם בכלל מושג של קליפה. כל המושג של קליפה, קליפת נוגה מתחיל מבריאה ומטה. עולם האצילות הוא כולו טוב. במקומות מסוימים כתוב שגם בנפש היהודי, יש בנפשו את מה שנקרא היחידה שבנפש, החלק הכי פנימי, שהוא כמו אצילות, לא יגורך רע, שם לא שייך עניין של רע. כל פנים זה ביטוי על הקדוש ברוך הוא שאין לו שום עניין, ועד רב הוא רוצה לבטל את עניין הרע. ואז הוא ממשיך הלאה ומשבח את הקדוש ברוך הוא בעניין הזה, בפסוק ו', הוא אומר, לא התייצבו הוללים לנגד עיניך, שנית כל פועלי אבן. היינו הוללים ותהילים הרבה פעמים, זה כינוי לרשעים. עוללים זה כאילו שהם משתתים. גם בקהלת יש ביטוי עוללות וסיכלות, עניין של טיפשות. אז העוללים, הרשעים, לא התייצבו לנגד עניך. ואתה, הקדוש ברוך הוא, שנא את כל פועלי אבן. אבן זה שקר, אבל. הוא שנא את כל אלה שהם לא קשורים לצד הנכון והטוב. פסוק ז', תאבד דוברי חזב. איש דמים ומרמה יתאב אדוני. שוב עדיין אותו משמעות פשוטה, איך שהקדוש ברוך הוא רוצה ושולל לגמרי את כל אלה שהם הפך הטוב. דבר מאוד מעניין בדרכם של פסוקי תהילים, הרבה פעמים יש לנו פה בפסוק חיבור של ביטויים מצד המנגינה או מצד החרוז, יש כאן התחלה עם לשון נוכח ועובר ללשון נסתר. הוא פותח ואומר, תאבד דוברי חזב, נדבר על הקדוש ברוך הוא בלשון נוכח. מיד בסוף הוא אומר, יתאב השם, יתאב השם, נדבר בלשון נפטר. זה דרכם של פסוקים, להתחיל בנוכח ולהמשיך בנפטר, זה מצד יופי המליצה. ואז פסוק האחרון, פסוק ח', שלקראת הגישה, מה באמת הוא מבקש, אז הוא אומר, ואני ברוב חסדך אבוא ביתך. אשתחווה אל היכל קודשך בירתך. היינו דוד המלך בפשט אומר, אני בא להודות לקדוש ברוך הוא על רוב החסד שאתה עושה. אני בא להשתחוות לפניך מתוך יראת שמיים. מעניין מאוד שתזכיר במילה אחת, יש מאמר שהרבי אמר בערב ראש השנה של תשי"ט, דיבור מתחיל תיקו בחודש שופר, שם הרבי מסביר שיהודי שבא להתפלל לקדוש ברוך הוא, אנחנו הרי אומרים כל יום את הפסוק הזה בתחילת התפילה של הבוקר, לפני, מיד אחרי הטוב, אז לפני זה. אז מה בעצם הסיבה שמתחילים בפסוק הזה? זה פסוק חשוב להתחלה של הכל. כי כשיהודי בא לבקש מהקדוש ברוך הוא בקשות, אז אפשר לשאול אותו כאילו, בשם מי אתה בא? בכוח מי אתה בא? מי מסייע לך בכלל להגיע? אז הוא בא ואומר, אני לא בא בכוחי, אני בן אברהם, יצחק ויעקב. על זה הוא מזכיר כמה הפסוק הזה מרומז אברהם ויצחק. אני ברוב חסדך, חסדך זה אברהם, אברהם הוא היה חסד. ובעירתך זה כידוע יצחק, שיצחק הוא מידתו מידת העירה. לכן בהמשך שאנחנו בכנסת בתפילה, אנחנו מוסיפים גם את הפסוק השלישי, ואני תפילתי, לך השם את רצון, זה לא כתוב כאן, זה מתהילים במקום אחר, ששם מרומז יעקב, ואז אומרים, יש לנו את שלושת האבות, ובזכותם אנחנו מבקשים שהתפילה שלנו תתקבל. ואז בא סיום הפרק, בעצם הפסוקים האחרונים, מה בעצם הבקשה הנקודתית של דוד המלך. אז הוא מבקש ככה בפסוק ט', אדוני נחייני בצדקתך, למען שורריי, הישר לפני דרכך. פשט הפשוט, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא נחייני, הכוונה היא, תנהיג אותי בדרך הרצויה, בדרך הטובה. מה זה למען שורריי? שורריי זה כינוי שמופיע המון פעמים בתהילים, שהאויבים נקראים שורריי. זה מופיע גם בפרק לדוד השם מורי ואישי, העניין של שורריי. מה הפירוש הפשט? למה שורריי, הרשעים נקראים שורריי? שורריי זה מלשון ראייה, שור זה ראייה. אלה שמביטים עליי בעין רעה, הוא מכנה אותם בלשון רבים שורריי. ואז אומר דוד המלך, למען שורריי, למען אנצל משורריי, למען לא יצליחו אותם רשעים במבט שלהם לגרום לי רע, אז נחייני בצדקתך, תשמור עליי, תנחה אותי, שאני תמיד יהיה בדרך הרצויה, הישר לפני דרכך, דהיינו תיישר לפני את הדרך, שאני חלילה אף פעם לא אסתה לכיוון הלא טוב. פסוק י', כי אין בפיו נכונה, קרבם הוות, קבר פתוח גרונם, לשונם יחליף. יש כאן ארבעה קטעים בפסוק. קטע הראשון הוא הפירוש, כי אין בפיו נכונה. הוא אומר, הרשעים האלה, הפה שלהם הוא אף פעם לא נקי. הדיבור שלהם הוא לא נקי מפשעים. הקטע הבא, קרבם אבות. מה זה קרבם? קרבם זה הקרביים שלהם, הפנים שלהם, אבות. אבות, הכוונה היא מזימות של רשע. הפנימיות שלהם מלאה במזימות לא טובות. קבר פתוח גרונם. הוא ממשיל את הגרון שלהם שנכנס לתוך הקרביים שלהם, כמו קבר, שהאדם נכנס לו עלינו, האמת נכנס לקבר, הוא נכנס. נכנס חצי טרי כרגע. דהיינו, הרשעים הללו רוצים לבלוע עם הפה שלהם, מי שמתפתח אחריהם, הוא פשוט הם בולים אותו לתוך העם, והבן אדם מתגלגל לעניינים הלא טובים, וזה הכוונה לשונם יחליקון. בלשון שלהם, הם מפתים אנשים, ותחליק אליי לתוך הפה, תחליק אליי לתוך הגרון, כאילו שאתה מחליק לתוך הקבר, זה עניינם של הרשעים, ודוד המלך אומר, הוא רוצה, תציל אותי מאותם אלה, תנחה אותי בדרך הנכונה והטובה, שאני לא ייפול בהם. מה יקרה להם? פסוק י' א', האשימם אלוהים, יפלו ממועצותיהם, ברוב פשעיהם אדיחמו, כי מרווח. מה הכוונה? האשימם, מה זה האשימם? יש שני פירושים למילה האשימם. או האשימם מלשון תאשים אותם, או השימם מלשון תשומם אותם, תעשה אותם שוממים. יפלו ממועצותיהם. מועצותיהם זה עיצות. דהיינו, שבגלל, יש גם שני משמעויות, או בגלל העיצות הלא טובות שלהם, מגיע להם שיפלו, או שיפלו בעיצות של עצמם, שהעיצות של עצמם שהם מביאים יגרום להם בעצמם נפילה, וברוב פשעיהם אדיחמו. אדיחמו הכוונה היא תדחה אותם על עונש, על הפשעים שלהם, כי מרובח, המילה אדיחמו יכול ללכת גם אחורה וגם קדימה. אפשר גם ברוב פשעיהם אדיחמו, או אדיחמו כי מרובח, תדחה אותם כי הם מרדו בך. מרוד זה מלשון מרידה. פסוק י' ב', וישמחו כל חוסי וח, לעולם ירננו, ותסך עלימו, וילצו בך אוהבי שמך. דהיינו, אלה שחוסים בך, אלה שבאים להיות איתך, ריבונו של עולם, אז הוא אומר מילים עם משקל דומה. הם חוסי וח, אז אתה תשוחח עליהם. היינו, הם באים לחסות בך, אז אתה תשוחח עליהם. וגם המילה לעולם, אפשר לקרוא את זה לשני הכיוונים. וישמחו כל חוסי וח לעולם, או לעולם ירננו, וזה היינו אח, כי הרי ירננו זה אותה משמעות של ישמחו. השמחה שלהם תהיה לעולם. ואז בא הפסוק האחרון, כי אתה תברך צדיק, אדוני. כצינה רצון תעצרנו. הפשטו, אתה תברך אותם. צינה זה כינוי למגן. מגן שמגן על האדם מכל הצדדים. אז הרצון שהקדוש ברוך הוא רוצה אותם, אוהב אותם, מחבב אותם, מברך אותם, משפיע עליהם, יגן עליהם ויקיף אותם כמו צינה שמקיפה את החייל בקרב ששום דבר לא יפגע בו. הביטוי הזה מופיע בחסידות הרבה, החל מספר התניא בתחילתו, שאומר שזה מתייחס למצוות. המצוות הרי נקראים רצון, לעומת התורה שנקראת מזון. המצוות יש להם אור מקיף, אור עליון שמקיף את האדם, והאור המקיף נקרא כמו צינה, כמו הגנה שמגינה על האדם, ככה הרצון של הקדוש ברוך הוא, שיהודי מקיים את הרצון שלו במצוות, הם מאתרים ומגינים על האדם באופן הכי מושלם והכי טוב.